טוב, לשם שער ה', אחרי שראינו את כל חמשת המדרגות, אנחנו נכנסים לנושא של, הייתי אומר, היררכיה מול דיאלוג, המונולוג שיש לעצמות, שהעצמות לעולם יש בה היררכיות, יש בה מרחב של זה למעלה מזה. אבל הרי שבמרחב השני של הדיאלוג יש מרחב של הערה, של זיקה, של יצירת מפגש, לא זה למעלה מזה, אלא זה בתוך זה. כאשר בעצם המבוקש פה בפרק שלנו, בשער שלנו, זה הזיקה בין העצמי להתגלויות שלו. כלומר, המעבר דרך המסכים, שעכשיו השער הזה הוא כבר יותר גלוי, הוא קורא להם הפרסה. לאמור יש מהטבור ומטה, שזה התנהי, התפארת נצח עוד יסוד, שהמערכת שבה משמשת את הכתר למוכין של רמת ההערה התחתונה יותר. לאמור, האור אין סוף מתגלה בחלל הפנוי. חלל הפנוי מייצר מקום, הנה מקום איתי. המקום הזה, הנה מקום איתי, הוא זה שבתוכו נוצרת האפשרות לאוטונומיה, לעצמאות, כאשר איך אנחנו מייצרים בתוך העצמאות זיקה. זה הנושא שיעסיק את כל המקובלים, שהנושא להלן יקרא צמצום. כלומר, הצמצום הוא זה ש... ובעצם כל מה שאנחנו לומדים השנה, מסיימים את זמן חורף בסיום על הלשם, בעזר השם, כדי... בסדר, אנחנו לאט לאט הגברנו היום, נתניה שם לב, אנחנו יותר ויותר לאויב בדילוגים. כן, אז אנחנו בעצם... זה הוא תופס אותי. ואנחנו...
זה קורה עם הספר, אתה מבין שזה לא... אתה נסה לקרוא מהספר,
אתה לא מבין שזה הגדולה, מה דילגת?
כן. ובעצם במקום, בחלל הפנוי, נוצר מקום. והמקום הזה, זה שפעת כוחו התברך הנושא המציאות כולו. איך השפע מאפשר מציאות שהיא חורגת מהנוכחות האלוקית, שאיננה מאפשרת כביכול לנוכחות נוספת, אחרת, אוטונומית בצורת מה, להיות קיימת. כלומר, המתח פה בין המוכין לתנהים הוא המתח בין האטרונומיה לאוטונומיה, בין הרצונות לצרכים. שלב הבא. כאשר אני... זה בסדר?
איך הגעתם
לזה לשפה
של
רצונות וצרכים? אוקיי. הצורך הוא למעשה בכל קומה של זיקה בין שניים, יש קומת צרכים וקומת רצון. קומת הצורך היא זו שתייצר עוצמה של ברית שאין בקומת הרצון, שזה בעצם קומת התנהים. זה מה שארי ידבר, זה תפילת ערבית. גולל אור מפני חושך. זה גולל את הפנים והנה מגיע מרחב האחור עד חצות. בסדר, אנחנו נגיע מה זה תיקון חצות. אם כן, המקום הזה של הקומה התחתונה, הצורך התחתון מתגלה כרצון התחתון אימנו. הצורך בעולם מסוים, המרחב התחתון, מתגלה כרצון במרחב היותר התחתון. אני אנסה לפשט. בכל קשר, במובן מסוים, יש מרחב של רצון ומרחב של צורך. כלומר, הכל יודעים למה אני בא לעבודה. למה אני בא לעבודה?
צריך כסף.
יפה. רומנטי.
השאלה האמיתית, למה אני בא לישיבה?
זה שאלה רצינית, לכן זה כן, נמצא ואינו במציאות. זה גימטריה הישיבה. כן, המקום הזה של למה אדם הולך לעבוד? רוצה כסף. אבל עובד שבא לעבוד כי הוא רוצה כסף, הוא עובד שאני לא רוצה אותו. איך אני פותר את הבעיה הזאת? בסדר?
בצורה
רחב,
בתוך הזה.
מה?
עובד בגוגל.
אני ראיתי זה כמה פעמים בחיי חלדי, שעובדים שיותר מדי הדגישו למעביד, שאסור לזכור למה הם פה, הם לא פה כי הם סחבקים, הם פה כי הם רוצים כסף, והם נמצאים על ציר של תוספת. המעביד די מהר ידע להראות להם את למה. הכל יודעים. במובן מסוים, יש פה בלנס נורא עדין. יחסי זוגיות. העוצמה של היחסים זה שהם לא מוותרים על מרחב הצרכים, אלא להפך, נבנים ממרחב הצרכים, עובדים ממרחב הצרכים, מגלים את האינסופיות במרחב הצרכים, הצרכים אפילו לפני שאני מדבר פה על, על דברים שאחר מתן תורה, לפי הרמב״ם, כן, על מיניות. אני מדבר על דבר פשוט. שנינו עכשיו מחויבים ל... בעל הבית, משכנתה. עכשיו, במובן מסוים, אתה חברותה עם אסף. אתה חברותה עם נתנאל. אתה חברותה עם תום. הוא אומר לך, אני לא בא. עכשיו מה? האם יש פה מרחב של מחייב? האם יש פה מרחב שאני אומר בתוכו, אין לי לאן לנוע, או שאני לא יכול, אין לי שום מרחב של צורך. אבל אנחנו שני בני זוג, אנחנו מחויבים לבעל הבית. כמה עולה חדר ממוצע באזור שלך, שאתה בא לזכור ארבעה חדרים? כמה עולה חדר? 1,500 לחדר? אוקיי. אז אתם שוכרים שלושה חדרים, 4,500, נכון? מאיפה מביאים את זה? כלומר, אנחנו נכנסים למרחב הרצון האדיר, שמרחב הצורך הוא זה שמתפקד כגבולות הגזרה שלו. וזה מה שייצר את הברית, זה מה שייצר את העוצמה. כלומר, זוג צעיר שלא עבר מגע עם הקצה באמצעות המגע עם הקצוות של הצורך, בנסוים לא מצליח גם לגעת בקצוות של הרצון. הצורך הוא זה שמייצר את הכיסוי. תבין, תבין.
לא, כפי זה מהם ללמד מישהו.
כי מה, כמה שלבדת עם הסוף מוכן. כי אני רואה את עצמי כמישהו שאם אתה מוריד לי את עולם הצורך, אבל למה הרצון שלי להתפרע?
יפה.
אתה לוקח לי את הצורך בשביל...
זה כבר דענו.
כן, אבל אתה מגלה שהוא מתקלקל מהר, אתה צריך לעבוד הרבה, בכל מקרה. יש עוד צרכים, יש עוד צרכים, הררי הכביסה, תלויים בשערה וכו'. אבל מרחב הצורך מייצר רלוונטיזציה למרחב הפנים, למרחב הרצון, למרחב המוחין. כלומר, פתאום יש פה איזה ריקוד שאני עובד בתוכו, ופתאום זה עצמו מה ששוזר. מראשית ההצלה עד תחתית העשייה. ואני חושב שמבחינה זאת, מה זה קשר? מה זה קשר? אני חשבתי על זה הרבה. יום אחד ניגש אליי בסיום שחרית, בתפילה בבוקר, מישהו אמר לי, תשמע, אני צריך הלוואה. כמה הוא ביקש? דולר. עכשיו, חזרתי עם זה. בהחלט, בהחלט, בהחלט. לא, באתי עם זה הביתה, ופתאום כל היחסים ביני לבינו נפתחו. כי לא עמדתי במבחן, כן? גם כי לא היה לי, אבל זה פרט שולי. אבל פתאום היחסים פעם ראשונה בינינו, והסתבר לי שהם לא היו מספיק עמוקים, והסתבר לי גם שבמרחב החברתי שבו הוא חי זה לגיטימי לבקש, אבל במרחב שבו אני חי, כן, הוא באיזה חצר חסידית מסוימת. המרחב שבו אני חי, זה לא לגיט... בסדר, פתאום המון המון דברים שהקשר בינינו היה בנוי על חברות של גיט שבס כזאת, פתאום הגיע לקצה. אני מוכן להלוות לו, והוא אמר, נעשה שטר עסקה ונהיה ריבים. פתאום זה סגר עליי. פתאום מרחב הצורך הפעיל והראה לי שאין מרחב רצון בקשר.
אתה לא רוצה.
אני לא רוצה. ויתרתי על הקשר.
זה באמת מה
שסיימת בכלל? לא. לא, הוא הבין, שכנראה אני לא יכול לעמוד בזה, והקשר הלא קשר הזה הצליח לצלוח את המאמורה.
ולישאר קשר לא קשר.
כן. אבל, נסה אתה לחשוב, עזבו, 10,000 דולר, אתם חוז בחור הישיבה, נאגל לכם לשקלים. מישהו עכשיו מבקש לך הלוואה. 10,000 שקל. אתה הרבה אצלך? אתה הרבה אצלך? משהו קרוב. איך אתה מגיב? זאת אומרת, פתאום יש פה מבחן שהתנהים, התפארת נצח, עוד יסוד מלכות, מכריח את ההי ראשונות, או את הגר, את הגימל ראשונות, לרלוונטיזציה.
אז מה קורה לזוגיות וילד?
מעולה. מעולה. או מה קורה לרומנטיקה? הוויכוחים היו, האם אני אשלם לך על הסלט חלומי, או את תשלמי עליי, והפמיניזם שלך יצא למולי, ואני ראיתי את...
זה שהיא עובדת ואתה בלי.
כן, ואת ידי הנטויה, לא, יש לי מהצבא, עברנו קו קרבי, זה כבר 1,500, זה לא 800, 1,600.
נשאר כמה שקלים מהמענק שחרור.
כן, יש לי מענק שחרור. אוקיי, גן ילדים מלא אכברים. עכשיו...
וזה שלב נהיה לי חסימה לכרטיס אשראי, זהו, כן. אמרתי את הזה, עכשיו צלם את הלנו חופשי.
פתאום אתה מבין שאין מרחב של למעלה מהפרסה, למעלה מהטבור, בלי המרחב התחתון. בלי המרחב התחתון. ופתאום המערכת הזאת שבה יש שם אין סוף קובעים. אתה פוגש מישהי. והיא נחמדה והיא צדקס וכדת מוישה וישראל ומדברים, איך מישהו אמר לי, על חלוקה בתוך כתבי הרב שגר, התקופה הקיומית, התקופה... אוקיי,
אנחנו... אילן אמר לי, אני מביא לתוספות אימא חזרה לי בתרומות הדשן.
כן, כן, כן.
זה בפני עצמו.
בסדר, לא, לא, הם נענה פה מציטוטים של רבברום על זה. בכל מקרה, או איך שאמר הרב שגר, אף פעם לא דיברתי בסוגיה עם אשתי. בכל מקרה... כן, פעם אמרת לו, אני אדבר, וזה אומר, אני אף פעם לא... אני נשמע לו מופרך, כאילו סכנת זוגיות כמעט. בכל מקרה, אז יש בינינו יחסים שהם בעצם מהחזה ומעלה. אין לנו בעל הבית משותף. בסדר? המון המון דברים עליי עדיף שהיא לא תדע עד החתונה. אולי. בסדר? למשל שאני ישן. שגברים... לוקח להם זמן ברוקה עד שהם צחצחים שיניים. לכן על זה האופן, אני לא אספר לכם את ה... אם וכאשר, את הסטיות של כל אחד פה, למרות שאני יודע, אבל נשאיר. בסדר? מבחינה מסוימת, מה קורה, בברית הזאת? פתאום נפתח מרחב אדיר של התנהים. של תפארת נצח עוד יסוד מלכות. החצי התחתון. הפרסה ומטה. הטבור ומטה. המקום המשותף שלנו נבנה על זה. כלומר, הבדיחה המקומית פה אומרת שמתי מתחתנים, שאתה מבין שחבל על הדלק לנסוע עד אליה, ואם מבינה שחבל על הדלק לנסוע עד אליך, אז קובעים מקום באמצע ושם מתחתנים. אבל פתאום יש לנו מרחב של צרכים. לא מבעיה שנולד הילד. מתי זמן לדבר על החצי העליון? פתאום יש רלוונטיזציה של החבד ביחס לתנים.
אבל החמישה הראשונים, לא, בסוף, אחרי שכבר נפתחנו אליהם, לא בולעים את החמישה האלה.
מעולה.
ולא חוזרים?
מעולה. עכשיו הוא ידבר בשפה של, תשוקה, בשפה של געגוע, בשפה של שני ציפורים, אחד זכר, אחד ונקבה. הוא הולך ומחפש אותה. החיפוש זה להבין שמרחב הצורך, מרחב התנהים, בלי מרחב החבד, הוא מרחב של חורבן, בית ראשון. והמרחב העליון, בלי המרחב התחתון, הוא חורבן בית שני. כלומר, שיש בינינו משהו, וכדי שהוא יהיה רלוונטי, אנחנו נכנסים למערכת יחסים, ואני קורא את הכתובה, קוראים את הכתובה, שבע ברכות, וכל כוונות חופה שראינו בתולעת יעקב, אוקיי, ואז בעצם השמחה הגדולה, זה, אומר רבי מאיר בן גבאי, זה הולדת הנעים. הנצח עוד יסוד. ולכן חז"ל אומרים ש... מה העניין? אתה בא לחתן וכלה, מה אתה צריך? שמח אותם. איך אתה משמח? רוקד. זוכה לאי קולות. אי קולות זה בעצם אתה מצליח להוריד את החב"ד אל התנאים. זה החידוש. ופתאום נפתח מרחב של צרכים, של גילויים כלכליים משותפים.
לא יודעת, איך אתה קורא לעולם לפני חתונה? להפך, יושבים ומדברים
רצינות, זה החב"ד.
אני לפני הצמצום. אני בחב"ד. אני לפני הצמצום. נפלא.
לא, להפך, אם אתה אומר שאין בו ברית, העולם בעצם לא היה, הוא לא היה קיים לעולם.
נכון, נכון, נכון. אנחנו לא חוגגים את הרגע הראשון שראיתי אותך ואת ראית אותי. כפוטנציאל.
לא, 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 הוא לא היה קם, הוא כלום.
כלפני ברוא אלוהים. ואדם אין לעבוד את האדמה. מה זה לברוא עולם? לברוא עולם זה להגיד שאתם ואני, אומר הבורא לנבראיו, תלויים באותו פרויקט. זה סיפרתי כמה פעמים על ההבדל בין חבדניקים לבני עקיבא. זה אותו דבר. בני עקיבא במובן מסוים משאיר לעצמו כל הזמן מרחב מילות שהוא לפני הצמצום. בסדר? שליח חב"ד לא נוסע לסן פטרסבורג ועושה שם שנתיים כדי אחר כך להתפקד לבית היהודי או לימין החדש או הישן. זהו, זה מה שהוא עושה. תבין? פתאום הוא מצליח לייצר מרחב צרכים משותף עם המושפעים שלו. לכן הוא מצליח לשכנע. למרות שאם שאלת חב"דניק עצמו, תרד איתו, תצמיד אותו לקיר, הוא רחוק לאין ארוך מהשליח בני עקיבא החביב והמגולח הזה שהגיע ומקפצץ. ועדיין, המרחב הברית לא קיים שם. מרחב הברית נוצר רק בעקבות מרחב התנהים של לשלם מים ולשלם חשמל, ועל הרקע הזה גם יהודים מראי שמיים ושומרי הלכה מגלים את המרחב של היול בשר אחד, של שותפות, של איגרת הקודש של הרמב"ן, של ההופעה של לא רק זיווג הנשיקין, זיווג היסודות שנוצר.
איך אתה באמת שם את המיניות בציר הזה?
אז אני אומר, במובן הזה, המיניות מתגלה כממשית, כלא מכזבת, שהיא הרי הבסיס. הרי כל השירים שאנחנו שומעים, לא אמורים לשמוע, זה על זה שהאהבה היא מכזבת. נכון? זה תמיד היה פעם. פעם זה עבד.
או בעתיד.
אין עובד. אתה אף פעם לא תשמע שעובד, שזה עובד. אתה לא צריך להיות גדול הדור. לא הספקתי לשמוע את עומר אדם החדש, אבל אני סמוך ובטוח שזה... לא? יש לי המלצה מהנשר הגדול. בסוף זה מגיע לשם. איפשהו זה עבד לטיפה, היא הלכה. עכשיו, אנחנו מכירים אותו, די לגיטימי. מובן מאוד למה היא הלכה ממנו. הוא לא בן אדם. עכשיו הוא מיילל. זה בגדול הסיפור. עכשיו, אין פה מרחב, אין פה מרחב שאנחנו מצליחים ליצור איזון, נכון, בין למעלה מה...
תגיד שגם אצל אלתרמן נוסף רק, זה אותו סיפור פשוט מתוחכם יותר.
אלתרמן מסוכן יותר. בסדר, כי הוא מתוחכם אז הוא מסוכן. אבל מבחינה זאת, הלשם, אני חוזר לשפה שלו, מדבר איתי מצד אחד על החלוקה הזאת. יש פה חלוקה ברורה והיררכית בין העולמות, בין חמשת הקומות שאנחנו מדברים עליהם כל שער ד', לבין הקומה, לבין איזה מרחב שמצליח לשזור מקצה לקצה, שהחב"ד העליון משפיע על התנאים, התנאים התחתון מתגלה ומתהפך ונהיה החב"ד של התחתון ממנו. ואז פתאום איזה מין זיקה יש לי בין פנים לאחור, עד כדי כך שהוא מגיע, ונתחיל מפרק ב', משום ששורשם אחד, כלומר זה לקבל, הצורך נותן פרופורציה, נותן הקשר לרצון, והרצון נותן הקשר לצורך.
מגדילה גדולה
א'? אני חוזר עוד רגע.
מין, פשוט לא הבנתי את
הדוגמה הזאת,
מין אתה
רואה בו
צורך או אתה
רואה בו רצון? א', אצלנו אומרים מיניות, סתם. המיניות... מיניות...
אתה מדבר על כופר? אתה מדבר על כופר?
אנחנו מוקלטים, חביבי.
אצל היראים. אני חושב שהמיניות נבחנת בשאלה הזאת. האם התנהים הזה מצליח להיות פלטפורמה ולייצר זיקה לחב"ד, או שהוא הופך להיות... שייך רק לעולם של צרכים. וככזה מייצר הרבה מאוד מרחבים כושלים. פרים ורבים כבהמה, שהגמרא אומרת, ג' נמשלו בני אדם למלאכים וג' לבהמה. אז פרים ורבים כבהמה. אבל איזה זיקה, כן? כמלאכי השרת חז"ל אומרים, לומדים תורה. איזה זיקה יש בין התורה לבין העולם הזה של הפיזיות? איזה שפה יש, איזה שורש אחד? זה אני חושב האתגר של המיניות בתוך עולם שהוא פוסט מיני. הוא מרחב עייף. הוא מרחב שכבר ביפן מספרים לנו שמעדיפים לחיות עם בובות. כלומר, יש משהו שהגילוי של הדוסים הוא אחרי החתונה. כי בעצם אתה בונה...
יש ברית.
אתה בונה פה את הברית שמתחילה במוחין ונוצרת, כן? לא... החיים המשותפים, היחד של הפיזיות נוצר אחרי. כלומר, התנהים מתפתח בעקבות המוחין. שהמערכת היא הפוכה, היא שואלת את עצמה שאלות שהיא לא יודעת לענות עליהן לא פעם. אבל שוב, גם בתוך המערכת שלנו, כל הזמן יהיה לנו פה, הייתי אומר, איזה ריקוד זהויות שמאתגר כל צד במערכת יחסים. עכשיו, אני מוכן גם לרגע לעבור למרחב של הורות ולחזור. המרחב ההורי הוא מרחב שמה יש בו לפני הכל? צרכים. נכון? כלומר, אני הופך להיות אבא כשהוא נולד, ועכשיו כמה שנים אני ספק? 20 זה רשמי, אהוד בנאי גורס 30, בסדר? ואז אולי ייווצר משהו של מעבר לצרכים. אני מפנטז שיותר, אצל יהודים... כן, שתופסים את העניינים מראש, זה כבר אמור להיות בבר מצווה. ברוך שפטרני, מעונשו של זה, יאללה. סע לבד. בואו נדבר. עד בר מצווה אני... כן, עד מתי אדם מחויב ולפרנס בניו הקטנים, בסדר? אבל כל המערכת בנויה על זה שהמערכת הזוגית היא הפוכה למערכת ההורית. המערכת הזוגית, אני קודם עובד על הלמעלה, מהטבור, אחר כך אני למטה מהטבור. המערכת ההורית... שמה?
מתחתנים בגלל צרכים. חתונה זה היה מהלך כלכלי.
נכון. אני חושב שמבחינה הזאת יש שינוי. אנחנו עוברים מאחותי לרעייתי. יש פה חידוש. במובן מסוים, הגבר כבר לא בזעת אפיו אוכל לחם. הוא יושב כל היום מול המחשב, הוא צריך קצת להזיז את עצמו. הרבה זעת, אתה לא מזהה אצלו. המציאו את האפידורל גם הכל שינה את המערכת של... עכשיו. בוא נראה גם איך כל המערכת הזאת מייצרת יחסים מחודשים בין הלמעלה מהחזה ללמטה מהחזה, למעלה מהטבור, למטה מהטבור.
דיברנו, הרבה שדיברנו על הורים בלשר, אז דיברנו על זה שמה קורה ברגע ש... כאילו מה יקרה ברגע שבו מי שאני מזהה כצורך הופך להיות רצון, עד כמה זה מאיים.
מעולה, מעולה. כלומר, הנעים של התחתון מתגלים בעולם העליון יותר, בסדר, בעמוד 2, כי כל הסדר לעולם, שכל תחתון נעשה ויוצא מהנייד העליון, מתלבש הנייד העליון בהתחתון, ונעשה לו לעצם מעצמה, והוא בשר מבשרו. מה קורה פה, לפי הלשם? ועל ידי זה הנה נחשב האק עם האצילות לבחינת פרצוף אחד. כלומר, התחתון במרחב העליון מתגלה כעליון במרחב התחתון, ועכשיו נוצרת זיקה של שוויון בין הרצונות לצרכים. כלומר, הטוטליות של הרצון, האקסקלוסיביות, זה שהוא סחי, מתברר כמציאות מאוד מוגבלת, כי הנה הצורך מתגלה כשווה לו. אז מה זה עושה? מה עושים אז? איך אפשר לגלות את הנקודה של האחד, שמתגלה ברצון ובצורך כאחד? על זה הוא ידבר.
רצון במדרגה נמוכה ובעצם צורך במדרגה עליונה?
כן. וזה זה, כסדר העולם שכל תחתון ויוצא, נעשה ויוצא מהנייד העליון.
איפה את השפה של דברים ורצונות? זה מופיע פה?
לא.
לא אצל הארי?
אצל הארי זה עיקרי פנים ואחור, אצלו זה עליון תחתון. אוקיי, התנהי אצל הארי נתפס כצורך. המרחב שיש בו הערה אחרת, הערה פחותה, הערה של אחור. וכאשר אנחנו מדברים על האורות, יש לנו הרי פה אור חלוקה, צווי דין עם פנימי ומקיף, וכלי צווי דין עם פנימיות וחיצוניות. זאת אומרת, אני מבין שיש פה מרחב נקלט ומרחב לא נקלט, מרחב נתפס ומרחב לא נתפס, מרחב השראתי ומרחב מימושי, כמו שהארי בהערה 10 אומר לנו, כי האור הגדול שלא יוכל הכלי להגביל ולקבל בתוכו מאיר בחוץ בסוד אור מקיף, ואור מועט נשאר בפנים. כלומר, מה מתוך כל הרצון הזה נשאר בכלי? ומה עובד? כן, במובן הזה, על מה אני, גם שאני בתוך שפה של כלים, מה נכנס, איזה אור נכנס בכלי ואיזה לא נכנס. וכן, יהיה לנו פה מרחב שהוא שורש אחד, ויש בו המון חשק, המון געגוע, וחיפוש, ויש יללה. יש בשתי המדינות יללה.
פשוט עכשיו בסיפורי המעשיות זה לא על דייטים, אחרי הדייטים, אחרי החתונה, געגוע. רק ברגע שיצרתי שני וקטורים אפשר להתחיל לדבר.
נכון. נכון, כלומר אנחנו לא מונים לרגע שראיתי אותה, אנחנו מונים ליום הנישואים, זה לא בטעות, אנחנו בונים לבריאת העולם, אנחנו לא בונים, אז ברשש מופיע, מה זה חי אלול? חלק מהחסידים יודעים, זה חלק לא.
נכניס חיות לתוך אלול.
אז מה זה לפי הרשש? היי שבט. אומר לנו רבי שלום שרבי, את חטא אלול זה בניית, ראשית בניית עולם התו. החסידים הפכו את זה לחינגה. אבל אצל המקובולים זה, זה פחות סוער. זה סוער מצד, סוער מצד אחר.
זה משקף את זה, כן. שיש בניית עולם
התו. כן, כן, אז פעם שמעתי את זה מקובל, שאמר, תראה מה הם חוגגים, תראה מה אנחנו חוגגים. אבל המקום הזה שיש לנו פה חשק להידבק זה בזה, כי השורש הוא אחד, כלומר, לתפוס את איזה מוזיקה נורא, נורא עדינה ונורא סודית אפילו, בין הוקטורים האלה, הוא משלח הפנימי את הערתו מבפנים לחוץ להידבק עם האור המקיף. כן, מה עושה פה הציפורים? הם משלחים את הקולות. תגידו שהוא לא למד לשם. שילוח הקולות זה בעצם השילוח, נכון? זה מה שעקום הצוואר מלמד במעשה מזיין בטלרס. שילוח הקול הפנימי כדי שהוא ייפגש עם האור המקיף. והאור המקיף משלח הערתו מבחוץ לפנים, להידבק עם האור הפנימי. כלומר, בתוך כל מרחב, אתם מבינים, הוא עלה מדרגה, אני לא יודע אם אתם נרגשים כמוני, אבל המרחב שבו הוא... יש לי שתי אפשרויות שהן ארבע להיפגש עם אור וכלי. כל מרחב שאני פוגש יש בו אור וכלי. בכל קשר יש אור וכלי. בכל זיקה יש אור וכלי. בכל הליכה בעולם יש אור וכלי. יש הרבה אנשים באזורים שלנו, בעולם הם פחותים, שהולכים ואוחזים באור. בעולם אתה מגלה שיש גם כאלה שאוחזים בכלי. אבל בכל אור יש חלוקה לשתיים. יש אור פנימי ואור מקיף. האור הפנימי זה זה שהצליח ליצור זיקה אל הכלי, ומצד שני הוא איבד במובן מסוים את אלמנט האונסופיות שלו, את ההשראה החורגת שלו, שלא יכולה להתאפס בכלי. כן, במובן מסוים זה ללמוד שפה. כשאני לומד שפה, אני לומד לקייל סך של רגשות בתוך הקיים. אני מאבד את כל הסך הרגשי שלא נכנס לקיים.
איך אני עושה את זה ארבע? משאיר כאילו תמיד אחד, הוא משאיר אחד פנימי טהור, אחד חיצוני טהור. והוא נותן לשניים באמצע לשחק את המרחב הזה,
נכון,
הוא לא מאבד אף אחד מהם.
נכון, אבל הוא מדבר בשפה של חשק. כלומר...
חשק או געגוע?
לא זה חשק, חשקם הוא תמיד.
אבל זה געגוע
בתרגום
שלנו?
במינוחים הברסלבים, כן. אבל הייתי אומר, מה זה געגוע? געגוע זה אומר, זה לא רק אני מתגעגע ואני שר שירי געגועים. אלא הגעגוע הוא זה שמכריח את האור להישאר אור מצד אחד, כי הוא יודע שברגע שהוא יהיה כלי הוא יתמלכד. כשהוא יגיע לכלי הוא יאבד את האינסופיות שלו. אבל באותו רגע הוא יודע שאיבוד האינסופיות היא זו שמייצרת לו רלוונטיות לאמור אינסופיות מחודשת. ופה הוא נמצא במתח, והמתח זה החשק. המתח זה המנגינה של עקום הצוואר. המתח בין הרצון הזה להתגלות דרך המוגבל, וידיעה שהאין סוף ללא המוגבל מאבד את אינסופיותו, כי כל אינסופיותו באה לו רק על רקע המוגבל, רק על, על הרלוונטיות, כן? זה כמו אחד לומד הלכות שבת. טוב, לומד. והוא מגיע הביתה, אחד שואל אותו שאלה פשוטה. עכשיו מה הוא עושה? פתאום האינסוף... להצטמצם. כן, לא יודע אם יצא לכם פעם, לפגוש את הרב עובדיה, לפגוש רב שלומי פישר, לפגוש הרב אברום שפירה, לפגוש רב שלומי זלמן אורבך, רב אושר וייס. אנשים, הוא יודע את כל התורה. אתם מכירים עוד, תוסיפו עוד, אני לא חלילה אומר שאחרים לא. הוא יודע את כל התורה. איפה אתה לוחץ, הוא יודע. עכשיו מה? אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. כן, מה השאלה? אשתי שכחה לחבות את המזגן, לא הדליק המזגן, יש לנו תינוקי... אוקיי. נפל, שאלה באיסור ואתר, שאלה בנידה, מה שאתם רוצים. פתאום האינסוף, מה קורה לו? מה קורה לאינסוף ברגע הזה?
הוא מאבד משמעות.
הוא מאבד משמעות, נכון?
הוא מרוויח את כל המשמעות.
אבל הוא, רק אז הוא מקבל משמעות. אני זוכר את עצמי הולך לשיעורים של רב שלמה פישר, שהוא מקשה מהחבוס יויר על נוחמן ברסלבר ומתרץ מרב צדוק, על רבי עקיבא איגר. יהודי שיודע את כל התורה כולה, כמו שרב אורך בר כותב בהקדמה לברכת שמואל, שאין אות בתורה שלא מכיר אותה. יודע הכל. אז אתה שואל אותו בסוף השיעור שאלה, אבל הרב, עכשיו המוחין שלך כאלה, באמת, בתוך קליפה, זה יהודי שמחזיק את כל התורה. אבל פה נוצרה רלוונטיות. הוא איבד את האינסוף, זה לברוא עולם. זה הזיקה פתאום בין האור לכלי, בין המקיף. לפנימי, ועל ידי זה נתמלא כל הגוף מאור העליון מבית ומבחוץ והוא הנשמה שבו, ונעשה על ידי זה כולו חי. זה חיים. תראו מה זה, אם זה לא פואטיקה, מה זה פואטיקה?
למה? זה כאב, מה חיים?
פה אתה...
החשק הזה פשוט מצייר את זה משהו מאוד גדול וקטן, יש את מה שאני הבנתי, אולי לא הבנתי נכון, אבל יש הפנימי והחיצוני מתחלק כל אחד לשתיים. הפנימי יש כמו נגיד גלעין פנימי שהוא קבוע, ולחיצוני יש גלעין חיצוני שהוא קבוע. והרווח ביניהם, לפעמים יש נגיד 100%, אז לפעמים 80 פנימי 20 חיצוני ולפעמים הפוך. וכל התנועה הזאת היא מה שיוצרת... לפעמים
זה
קרוב יותר
לפנימי,
ואין
יותר
קרוב להיות
חיצוני. לא, אבל שהאינסופיות מאבדת את האינסופיות שלו. בין אם זה לטובת סופיות ראויה ובין אם לא. יש רגע של כאב, יש רגע של קריאה.
כן, אבל...
יש רגע של חשב.
לא, אני לא אומר ש... מה זה?
לא,
אבל עוד יותר, עוד יותר. זה הסיכוי, הסיכוי היחיד שלו לכל התורה כולה. זה השאלה, הלכאור המיותרת הזאת שהוא יודע, אבל פתאום מישהו הוא רלוונטי. אני זוכר את עצמי כילד הולך עם אבא שלי לשאול שאלות הציץ אליעזר. אם אתם יודעים, בשוק הגריפס, היה לו שטיבל שם ליד הסטקיות בירידה לבן יהודה. היום אתה אומר, תציץ אליעזר, כל העולם רועד. אנחנו היינו באים, שואלים אותו שאלות. הוא היה יושב עם שני הבנים שלו ולומד, אחרי שהוא הפסיק להיות הרב של שערי צדק. אתה רואה אדם שכל התורה כולה יודע. הוא היה ככה עם משקפיים גדולות כאלה, מתבונן עליך. היה מבוגר מאוד מופלג. ופתאום, האינסוף הזה מגלה אינסופיות חדשה. זה חידוש, בשביל זה בורים עולם. שהעליון נעשה חי. העליון חי. אבל הוא לא נעשה חי, הוא נעשה חי על ידי זה. והרי הם שתי בחינות שמתלבש כל עליון בתחתון, אחד אור פנימי. בעמוד האחרון. ואחד אור מקיף. ופתאום יהיה לנו פה כל הזמן זיקה בין הפנימי למקיף. וארבע בחינות. אחד, כי נצטמצם... על ידי ירידתו במקום תחתון למדרגת תחתון עצמו, מתייחד עמו מדרגתו ונעשה לעצם העצמה ובשר מבשרו. הוא יורד איתו הערה ממדרגתו אשר למעלה ונעשה למדרגת התחתון אשר למטה. והשני הוא כי מתפשט ומתלבש גם בהערת מדרגת העליונה אשר למעלה. ועומד אותו הערה בתחתון מדרגתו העליינה לעולם, ועל ידי זה הנה נתן כוח ואפשרות בתחתון לזכך עצמו ולהתעלה גם הוא למדרגת העליון. כלומר, היכולת לפרז... כן. כלומר, ההגדרות ניתנות כל הזמן למיסוס, אבל ההגדרה היא זו שמאפשרת את המיסוס, את את הזיקה, את ההתחדשות של כל צד. כן, היום ראיתי במדרש, יש בפסיקתא, שגן עדן וגיהנום מצילות זו את זו. עכשיו, זה לא רק שהגן עדן, כל העבריינים בגיהנום, והוא ככה משחרר, הולך לקצין מבחן, שעלם ערבות ומשחרר את כל הראשון.
לא, זה כמו
שירושלים ותל אביב
מטילות.
זה, תחשבו מה זה...
הוא אחד הולך לאיפה שהוא רוצה, ומצא
מין את מסגביר. אבל כאילו, יש פה איזה מרחב שהעליון...
לא כל אחד הולך לאיפה שהוא רוצה.
לא,
זה... כביש אחד.
כן, זה כל הזמן. חודש בתל אביב, אתה חייב להגיע לירושלים. חודש בירושלים... זה כל הזמן, כל אחד נבנה מהשני. עכשיו בואו נחזור לרישה וניישב את הדברים.
מה אתה חוזר?
אני חוזר לפרק ראשון. המקום הזה שהוא מדבר עליו, המקום של הנה מקום איתי, כן, הוא זה שבעצם מאפשר למקום התחתון להיברות, וכשיש מקום עליון. זה דיברנו על היחסים, שמהטבור ולמטה של אק נקרא אצילות. אבל האק עצמו הוא למעלה מהאצילות. ויש למטה מעיקרו, כלומר, יש את העיקר, הוא לא יתבלבל. איפה העיקר? מעולה. אבל יש גם למטה מעיקרו. נתייחס? איפה אני? סליחה.
עבר לך?
סליחה. למטה מעיקרו. בסדר? אני בעמוד 2, 10 מלמעלה, סליחה שלא ציינתי. המקום שבו העיקר הוא ברור. יש אור ויש כלי, כן? המשחק הוא ידוע מראש. אבל הלמטה מעיקרו הופך לעיקרו של התחתון. ופתאום יש פה משהו, כמעט הייתי אומר אליטביסטי, יחסי, שכולם בעצם כרוכים אחד בשני. כי כל עליון נזכר שהוא אחוז בתחתון. של העליון. כל תחתון הוא בעצם המקור לעליון של התחתון ממנו. אז יש לנו פה כמה צירים. ציר אורך, זה אומר שיש איזה חוט הכסף כזה שמפלש מעליון לתחתון, כאשר התחתון מתגלה כנמצא על ציר של עליון. ציר אחד, הייתי אומר ציר האורך, ציר הרוחב, שבו אני יכול לדבר על אביות, על... דיברנו על פנימי, תיכון חיצון, הפתח, שבו בעצם הכלי הוא החיצון ביחס לאור הפנימי. פה אני לא מדבר על מה למטה, אני מדבר על אביות. ואיזה מין זיקה מתרחשת בין הכלי לאור, בין האור הפנימי לאור החיצוני, פה הוא אומר נוצרת המוזיקה, נוצרים היחסים, נוצרת הזיקה...
הפרבולה
שהיא מלאת חשק. החשק הזה זה מה שמציל אותי מהבינאריות, מציל אותי מהתודעה שהדברים קיימים כשלעצמם. פתאום אני במרחב שהוא... וחישב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. כלומר, אין נידחות. הנידח הוא בסך הכל השתרשרות ממני. איזה מין זיקה זה מייצר למציאות? איזה מין מפגש? מתרחש עם המציאות על הרקע הזה שאין נידחות.
יש חוט שהולך וחורט את כל הפנים וחוץ פנים.
מה למטה? שלב ראשון. של המעלה ומטה.
אני צריך סרטוט.
אני אגיד חתוש. אני הבנתי שיש פה שתי אופציות, אני לא יודע שכי להבינו כל כך מה ההבדלים האלה. יש שתי אופציות בפרק א'. יש קריאה של התבונות מלמעלה למטה, ויש תבונות מלמטה למעלה. באחד הוא קורא לזה התלבשות, ובשני הוא קורא לזה...
אוקיי. אז יש לנו בעצם גם את ה... יש את העצמות ויש את ההערה.
כן.
העצמות זה... זה מרחב היררכי. מה שהם זה... זה למעלה מזה, נכון? זה ממש בתחילת פרק א'.
כן.
והשלב השני זה מה שהם מתפשטים ומתלבשים זה בזה. כלומר, יש לי מרחב שבו...
תחיל בשלישי,
השני. אני אקרב את זה לפה.
שבו המרחב הוא על הציר שלה, עליון ותחתון. יש למעלה מזה. טוב, מתי זה יעבוד?
איפה האטושים שלי, אסי?
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 למעלה מזה. אבל יש פה ציר של מעלה מטה. בסדר, הציר של מעלה מטה, לאן שייך לדבר על הציר של עצמות? כי בעיקר עצמות הגילוי, כל אחד ינהם למעלה מזה לגמרי. אך בהרתם, הם מתלבשים זה בזה. כלומר, יש את הדבר עצמו, ויש את הדבר המאיר. מה שיקרה בחסידות, אור המאיר לעצמו ואור המאיר לזולתו. האור המאיר לזולתו הוא זה שיצליח לייצר זיקה אל המרחב שחורג ממנו. אמור, מצד אחד העצמי הוא גבוה, מצד שני הוא חסר כל דיאלוג וכל זיקה. הוא לא מצליח לייצר מהמונולוג העצמי דיאלוג של אור המאיר לזולתו. בסדר? עכשיו, מי למעלה? לא מבינים בקדוש ברוך הוא. מהאור אין סוף. משתרשר אור שמאפשר היווצרות של חלל פנוי. בחלל הפנוי יש מקום. המקום מעכשיו מאפשר שיהיה שיפת כוחו יתברך הנושא את המציאות כולו. המציאות הוא זה, הוא המרחב שאפשר לשאת את העולמות, כלומר ליצור זיקה. במרחב הקודם, בעצמות, במרחב הנטורל עצמות, אין זיקה. האור המאיר לזולתו בעצם מוותר במידת מעלה, עצמות כדי ליצור זיקה עם המרחב שמתחת. ובעצם הכל, כל יצירת הזיקה כרוכה בעצמות בראשיתה. זה מה שהוא אומר לי בפרק א', ועכשיו, כל הדבר העליון של הנאי, או בחלק מהמקומות הוא יקרא תנהים של העליון, הופך להיות המוחין של התחתון, על ציר מעלה מטה. עכשיו, זה בעצם מה שהוא מסיים איתו בפרק א', מתבהר לנו בעמוד 3, כי כל העולמות כולם, הנה עיקרם זה למעלה מזה וזה למטה מזה, שעיקרו מדרגתות לכל עליון הוא למעלה לגמרי מהתחתון. אמנם, הנה הם מתפשטים בהרתם, מתלבשים זה בזה ונעשים על ידי זה כולם אחד. מה הופך אותם לאחד?
דווקא הציר. ההתלבשות ולא הירידה. לא הזה למעלה מזה.
כלומר, מה מייצר את הזיקה? העצמות?
ציר של המקיף פנימי.
כלומר, ציר האור. ציר ההתגלות. הוא זה שבסופו של דבר מאפשר לי זיקה מפולשת מראשית ועד האחרית. והוא מתפשטים בהערתם, מתלבשים זה בזה ונעשים על ידי זה כולם אחד. כלומר, החלום של הבורא, נתבע השם להיות בדירה בתחתונים, זה להצליח לייצר עצמות מתגלה באור המאיר לזולתו. זה כמו שסרטר אמר, אני אוהב להביא את זה, שהיו אמנים הרבה יותר מוצלחים מקנדינסקי ברוסיה, אבל אין לנו מושג אם זה היה או לא. הדבר היחיד שאני יודע זה שקנדינסקי שם את הצבע על הקנבס. כלומר, הוא הסכים להתגלות. הוא הסכים להתגלות. אני רואה את זה הרבה פעמים למשבר אצל בחורים מוכשרים, שמוזבים ברחב הישיבה ופתאום נדרשים לתוצר. או בלשונו של אחד האברכים של ימי חמישי, הכרחתי אותם לכתוב, אז הוא אמר, וואו, מה עשיתי 20 שנה בישיבה ובכוילל? מה החוויה הזאת? הוא היה באיזה תחושה ככה של מבוכה, כי מה? הוא היה רק בעצמות, הוא לא היה בשום התגלות. ופתאום מישהו דרש ממנו התגלות. ועל גבול האקדמיות, מקור, מסודר, טענה, פתיחה, טיעוני אמצע, טיעוני סוף, איסוף, סיכום, מקורות.
עבדו בזה?
בצורה הרבה יותר מפתיעה ממה שחשבתי, אחרי המון לחצים. והפעלת מקלות וגזרים, בכל מקרה, כולל שוברים, בכל מקרה, העניין הזה שפתאום התנאים, הצורך, אמרתי, בכל מרחב הצרכים אני בולם את מרחב המוחים. זאת הנקודה הראשונה שהמוחים הצליחו להגיע לנקודת הראשית שלהם שמעולם הם לא היו בה. זה נורא מפתיע. עכשיו אני מאחל לכם ללמוד חצי ממה שהוא יודע בתורה, ועדיין בגיל 10 כבר היה ברב שמעון שקופ, אבל הדין וחשבון זה להסכים שהתנהים מכריחים את המוחין למשהו. זה היה זעזוע. פתאום יש פה איזה הכרח.
כאילו פתאום מתגלה שזה לא רק צור.
זה הרצון בעצמו מקבל אינסופיות. זה תכלית הבריאה.
הרצון רוצה להפוך לצורך?
דרך הצורך מתגלה.
כאילו בסוף אתה מגלה שלשלם את החשבונות זה לא רק המחיר שצריך שלם עבור חיים שקפים, הם.
אני יכול להגיד לכם אפילו שאני רומנטיקן במובן הזה שאני צריך...
אין חיים שותפים, זה לא החשבונות.
יפה. אין רצון. בסדר, בזה אני חושב שהדוסים תפסו נקודה. אין רצון בלי צורך.
אין
זוגיות בלי ילדים.
אוקיי, זה המשנה בכתובות בפרק זין.
יש דיבור מפורש על זה שני שבוע. עד שהוא ואשתו לא היו ילדים, היו בטיפול זוגי מתמשך.
ברור.
רק ברגע זה זה נשפע.
כן, ואז השאלה אם אתה משלם על הטיפול או לא, אבל כן. מבחינה מסוימת, אני פתאום הזכרתי שאחד מהצרכים שחייבו אותי היום זה להיות זמין. עכשיו אני רואה שהכל בסדר. בכל מקרה, המקום הזה...
לצורך.
כן, להמון. הוא ממלכד אותי גם, הוא מכריח אותי, הוא מאפשר לי לחוות גם את החיים כסוף. כלומר, אני לא אינסופי, ועל כל ילד שנולד ברוך השם, אני עוד יותר מוגבל בזמן וביכולות שלי, ופעם הייתי יכול להיסחף להישאר פה עד 11 בלילה, אפילו לפני 3 שנים, היום אני כבר לא יכול. כי מרחב הצרכים הרבה יותר גדול, הרבה יותר מכריח אותי.
בוא נכניס מוות לכל הסיפור, או תודעת המוות.
אומר הצמח צדק על הפסוק, על המשנה. מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? איך אתם מבינים? מה הפשט? זה. אז במובן מסוים דרך ארץ, מה זה דרך ארץ? השנייה, מובן ראשון דרך ארץ, מה זה אצל פולנים?
מסעדת עמיטל.
תהיה בן אדם.
יפה. מנשלח קיץ של הרב עמיטל, נכון? מה זה מנשלח קיץ? לא יודע. אבל כשאצלנו אומרים במשפחה הוא לא בן אדם, זה אומר ש...
מסעדת עמיטל.
לא מסעדת עמיטל, הוא מתקלח פעם בשבוע וכן על זה הדרך. לא מתקרבים. לא מתקרבים, לא באים איתו במסע ומתן. הוא לא מנש. נכון? אי אפשר להסביר למה, אפשר לתת פה פירוט. על מרחב החמצון מסביבו, איזה ריחות הוא נושא, לא נכנסים לזה. הוא לא מנש. אוקיי, זה דרך ארץ אחד. מה הפשט באמת של המשנה?
עבודה.
אתה צריך לעבוד. אוקיי, מרחב שלישי אומר צמח צדק, הנני הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש. אומר דוד לשלמה. דרך ארץ, זה אם כן, דרך כל הארץ זה המוות. דרך ארץ קדמה לתורה זה תודעת המוגבלות. הצורך הוא זה שמייצר את הרצון. הסוף.
כן. אם היינו חיים לנצח לא היינו עושים כלום בחיים.
כלום. זה ברור.
במובן הזה היציאה מגן זה יכול לך לראות את זה. אולי זה החגיגה הישראלית במלחמה.
אני
אשת את זה.
מה פתאום? יש לך חזק ביום יום.
אני גם מעל הרוחות. הנה. לא, אני לא אומר שזה תודעה. אני לא אומר שזה תודעה מודעת. אני לא אומר שאתה קם בבוקר, אתה אומר, אני הולך לסיים פה,
יש לי זמן, יש לי את כל החיים. אבל... יש לנו מלחמות מצילות את ישראל.
אבל אני רוצה כן להספיק לעשות שריטה קלה בנצח, כמו שאמרנו.
אני אומר אפילו על עצמי, שאני כשלמדתי בישיבה לפני, כאילו לפני שהגעתי לפה, לפני שהתחתנתי גם, כאילו יש לך את כל הזמן, אז אתה לא עושה כלום עם הזמן שלך. וכאילו כשפתאום תחמו לי, כאילו 9:30 אתה פה, אחרי זה צריך לחזור הביתה לאישה וזה, אז כאילו חייב לעשות משהו בזמן הזה, יש לך.
אני אפילו יכול להגיד לכם סיפור מהשבת האחרונה, אני מצא את עצמי בחספין, וכן. לא, אל תדאג, לא עם המשפחה. לא, לחוויות מפוקפקות כאלה אני משאיר לאחר. עם אני והרב, שמע, אתה מוותר, איך אומרים? אתה מוותר על הרבה תארים בשביל זה. בכל מקרה, עם 150 משפחות שבאו לשבת בנושא השפעת החלוצים, החסידות על החלוצים, הרב איתמר, אלדר ועבדכם. טוב, אני הייתי צריך להעביר שיעור בשבע ורבע. שבת. שבת. זה חילול השם, כן. זה לא נתפס. זה לא נתפס, ואני אומר לאשתי, אין מצב. לא מבין. עכשיו תבינו, סיימנו לעשות טיש. לא, זה אנשים מבוגרים יחסית. הורים, בדור ההורים שלכם, והרבה הורים של הבוגרים שלנו, כן, זה הדרך. והיה לי ברור שזה בדיחה. שבע ורבע אני מגיע, יש 200 איש. לא וואטסאפ, פסירי למניין, צנטר, תחינות ב8:05 בוואטסאפ, שאני כבר אחרי היומית, אחרי השחריס, אחרי הילדים, קבל וואטסאפ. מה זה? והיו שם שישה חבר'ה מישיבת רעננה, שבאו לעשות שמח ולאכול אוכל אמיתי. והם שאלו אותי, תגיד, מה אתה אומר, איך זה? אמרתי, תראו, זה חבר'ה כבר מבינים שמתישהו החגיגה נגמרת. הגיעו פה לשבת, עכשיו זה מדהים. לא, כל השבת.
אתה בא לשבת כדי לנצל אותה, כי...
כן. ואני נתתי שיעור אחר כך, 3:15.
איזה שעות
כיפה. תראו מה אתה לא עושה כדי לתת לילדים לראות את הזרימה בנחל עית. ו... 3:15, כולה? מה אני... אבל למה זה עובד?
כי זה כמו שמקום מסיח, תמיד יותר רציניים מאיתנו.
כי הוא שילם. הוא שילם.
לא, וגם כי זה זמן מוגבל.
אגב, ברור לך שאם אתה היית משלם פה $1,000 לחודש, פרפקט, 7:00 אתה מתייצב. לא וואטסאפ 8:05, צנטר, לא.
אתה שולח לו כלים או שאתה שולח לו...
לא, אבל זה מה שברוך הסביר לי היום. כאילו, תהפוך את הראש. תהפוך את הראש. אגב, מבחינה הזאת שהחבר'ה מיום חמישי שאמרו שמקום לשיח, משלמים, לא הצליחו להכיל את זה. למה הם משלמים לך? למה אתה לא משלם להם? אם זה כמו אברך, אני צריך לשלם לו. אמרתי לא, הוא לא אברך. אוניברסיטה. הוא משלם לי. היום הם התעצבנו על ה... מה זה התעצבנו? אכלו את הראש. על זה שיש עכשיו חופשה במקום לשיח. מה זה חופשה? למה?
הוא
משלם. אתה תופס עליי סיבוב, גם משלם, אתה גם לא בא. אני בא, אני רואה... פתאום הצורך הזה, עכשיו הם משלמים גרושים, באמת. אני תובע ש... כן, שנה הבאה אני רוצה ביורו, לא בדולר, ישר ביורו, אותו סכום ביורו. אבל המקום הזה שכאילו הצורך, הוא מדמיין, גם אם הוא נותן שקל, יש לו תביעה. יש לו תביעה. לכן אחד הדברים המסוכנים זה אדם שאומר, אני לא לוקח משכורת, אני לוקח שקל. הוא הכי מסוכן. למה? כי הוא בונה על מרחב אלטרואיסטי שבו יש עליון בלי תחתון. עכשיו, יש... הוא בונה על מרחב שבו יש איש ציבור שבנוי רק על אלטרואיזם. אתה מתחתן איתה בשבילה, כי היא ביקשה. בונה, אני לא בא לחתונה שלכם. אתה מבין? זה הסיפור שאני אוהב לספר לרב חיים גריינמן. ש... בזה נסיים נראה לי. שאני לפני הבר מצווה הלכתי אליו. בכל זאת, מופיע במי שנפלה עליו מפולת, הוא היה סנדק שלי והלכנו אליו, קבל ברכה. ונכנסו אליו שניים, מה שיפה אצל איתאים, שאין להם בושה, הם מספרים ליד הרב, הוא לא, אין מזכיר שמחזיק את כולם בחוץ, אתה שומע מה שואלים. שניים לפניי שמעתי, הייתי בן 13, יום הבר מצווה. אחד רוצה לפתוח ישיבה, אז אומר לו למה, הוא עושה לו ככה עם היד. אתם יודעים, חזונישניקים חצי שוכבים כזה, אתה היית אצלו פעם? אז הוא עושה ככה. הוא אומר לו, רוצה לפתוח ישיבה, אומר לו. אז הוא אומר לו, כי יש לי שיטה בטייספס. הוא עושה לו ככה מיד, הוא אפילו לא מדבר. טוב, בסדר, יש תור מספיק ארוך כדי שההוא כבר מגיע, אבל בתור, מה הוא רוצה לעשות? לפתוח ישיבה, הוא שואל אותו. יש לי הרבה בנות, אין לי איך לחתן אותן. אז הוא מתנער, אומר, אתם תצליחו. ברוכה והצלוחה, אתם תעלו בעלה מעלה, הישיבה שלכם תהיה מרובו בתלמידים, מכל הארץ ינערו אצלכם, ברוכה והצלוחה, ותגיד שאנחנו... אה, אז אני ככה. ילד בן 13, אני לא מבין מה קורה. אני הייתי שם, עם אבא שלי. שם בחדר, אצל חיים גרנמן, אחיין של חזוניש, החידושים והביאורים, מה שחזוניש כתב עליו. כי מה? הוא תפס. הוא בא לי רק עם מרחב של מוחין. בוא נבוא. יש לו שיטה בתוספות, נו, כל יהודי שני יש לו שיטה בתוספות, נו. מה עושים עם זה? אבל יש אחד שאומר לך, יש לי מרחב של צורך. לא, ודאי, יש לו גם שיטה, הוא מיוחד, יש לו שיטת הסימנים, שיטת הזיכרונות, שיטת ההלכות, שיטת... יש לו שיטה לשני, אל תדאג. אשתו אמרה לו מה יש לו. הוא ימצא השיטה, הוא לא יודע. אבל הוא עובד על תמהיל שבו העליון והתחתון מתכתבים אחד עם השני.
זה אותו אחד שנכנס לבקש
מהכנס קורש. כן, זה נקרא דת. כלומר, הסכנה בדת, או הסכנה בכל אור שהוא יתגבש והוא יישאר רק בתוך כלי. ואין בו שום אביו את האור, כלום. ברור. כלומר, היא יכולה להחזיק, אבל פחד פחדים לשלוח אליה את הילד. אתה רוצה כן מישהו שמוצא איזה בלנס בין העולמות, בין המעלה מטה, בין המקיף לבין הפנימי. יש לו מרחב השראתי, אבל הוא לומד לקייל אותו בתוך כלי. טוב, עכשיו אז נסיים בזה.
העיקר שמישהו יכול להבין אותי.
עכשיו, הזיקה הזאת בין העליון לתחתון, השתיים שהם ארבע, אחת בפנים, אחת בחוץ, תראו את היופי הזה של... הוא לוקח את המשנה בשבת, אולי סתם אני ככה פגשתי את זה, אבל הוא לוקח את המשנה בשבת, והוא אומר לך, זה כל הקבולה. הרי נתבהר, תסתכלו בסוף עמוד ארבע, כי התלבשות העליון אשר בתחתון הנה הוא בשתיים שהם ארבע, נכון? אי אפשר להגיד שזה סתם. ברור, אחד בפנים, אחד בחוץ. פשט את ידו בעל הבית, נכון? זה בול. ואור פנימי ואור מקיף, כל אחד עומד בתחתון בבית בחינות, אחד בצמצום, אחד שלא בצמצום. בכל מרחב, איפה אני בצמצום ואיפה אני לא בצמצום? האם אני רוצה לנהל מערכת זוגית שהיא רק בצמצום? אני רוצה לנהל מערכת זוגית שהיא לא בצמצום. איזה בלנס יש בין הצמצום שלי ללא צמצום? כן, ובהקשר הזה, אני חושב שאהבה היא רכיב מסוכן שהיא בלעדית. היא בולענית. כי היא ללא צמצום. איך מייצרים, כן, אצל יהודי יש דחילו ורחימו. קודם דחילו. אשכנזים לא הבינו, הורידו את זה מהסידור. אין לו לשם איכות קודשא בריך הוא דחילו ורחימו. לא יודע מה זה.
זה מספיק דחילו.
יש לו מספיק דחילו, נרגע. אבל המקום הזה ש... המשחק הזה, הזיקה הזאת, אחד בצמצום, אחד שלא בצמצום, אז זה מתנהג כל תחתון על ידי עליון, אם במידה, אם למעלה מהמידה. שוב, המפגש הזה בין מידה ללא מידה, בין צמצום ללא צמצום, בין למעלה מהטיבור ללמטה מהטיבור, בין עיקרו לבין הערתו, פתאום מייצר פה איזה חשק, מייצר פה איזה מוזיקה. אני הרגשתי שזה הניגון של העולם, כן, כמו שהוא מדבר פה, איזה קול כזה שמושלך מהעולם, שנמצא כל הזמן בחיפוש, אבל לא חיפוש שבו יש מציאה. חיפוש שבכל רגע העליון נעשה תחתון, והתחתון מגלה את הרלוונטיות של העליון. וזה נעשה חי, יפה. ונעשה על ידי זה כולו חי. זה בפנים, זה כל הזמן, לא יודע, אני פעם ראשונה למדתי את הלשם הזה. כל הספר שלי בבית, רק הדגשות והערות ומרקרים. כתוב אמרתי, בוא נע, הוא תפס פה משהו. כל רבי נחמן, כל השבע הקבצנים, הוא תפס מה זה. אבל הוא שם את זה על הציר של הארי, על סדר ההצלה. זה נפלא, זה בשבילי, זה... בשביל זה שווה לחיות. עכשיו, אנחנו נראה את
היה
ה...
כדאי.
כן, היה כדאי. שבוע הבא אנחנו מסיימים את שערי. תעשו חזורה, בסדר? תעשו חזורה, אל תתפעלו מכל הלהטוטים. תראו איפה זה... ואנחנו מסיימים את פרק ג' ומתחילים על... מתחילים שער ו' שבו הוא יחזור לד' והוא ינסה, הוא יחזור בעצם לשער ד' והוא ינסה להראות לנו איך הוא הרוויח את שערי, ועכשיו...
שערי הוא קצת חזר לשער ב'.
כן, אבל עם איזה תוספת. כל הזמן הוא נותן לי, הוא כאילו בונה פה, בונה פה, פרספקטיבה. עוד משהו הרווחתי, חוזר ושוב, זה מבחינה מתודולוגית מאוד מעניין. המבנה הזה שלו. ותתכוננו בסוף הזמן, יש לו יורצייט, אנחנו בעזר השולים. עולים.
עולים.
עולים, אתמול הסתכלתי בכרטיס, עפו. נלמד
לפני
זה... אה, כן,
איזה טיפ. איזה יופי.
השתתפות. אוף. נראה יושר, יש מופיע גם ביושר לב.